שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם. אנחנו באמצע הנושא של החקירות והבדיקות שהיו שואלים את העדים, ובמשנה בדף מ"ם ראינו שאפילו בחקירות, שזה יותר חמור, אם יש פער קטן בין העדים, אז העדות עדיין בסדר, כי מניחים שזה רק היה טעות. באיזה פער מדובר? אז לגבי היום, המשנה אמרה שאם החודש הקודם היה חודש מעובר, אז פער של יום אחד, למשל שאחד אמר בגימל ניסן ואחד אמר בדלת ניסן, זה עדיין בסדר, כי אנחנו מניחים שבאמת זה היה בגימל ניסן, וזה שאמר בדלת ניסן פשוט לא ידע שהחודש הקודם היה מעובר, ולכן הוא התחיל לספור את הימים של ניסן יום אחד קודם. זה עד כאן המשנה, אבל עכשיו רב אחא בר חנינא בשם רב אסי בשם רבי יוחנן מגביל את זה. הוא אומר, בהתחלת החודש באמת יכול להיות שאדם לא יודע שיברו את החודש, אבל כשמגיע רוב החודש, עד אז מן הסתם הוא כבר יודע שיברו את החודש, ולכן, אלך לפי היד רמה כאן, אם הוא מעיד מתתוו בחודש והלאה, מן הסתם כאן הוא כבר ידע שיברו את החודש הקודם, ואז גם פער של יום אחד כבר יפסול את העדות. אז זה רבי יוחנן, והגמרא מנסה להוכיח את זה גם מהמשנה. המשנה אמרה שפער של יום אחד זה בסדר, אבל פער של יומיים זה לא בסדר. ולכאורה זה קשה, הרי אולי כמו שהוא לא יודע על החודש הקודם שהוא מעובר, אולי גם על החודש לפני זה הוא לא יודע שהוא מעובר. ואז יוצא שכבר יש לו פער של יומיים, ולכן הוא לא אמר ג' ניסן, הוא אמר ה' ניסן. אז למה המשנה בכל זאת פוסלת? אלא כנראה שאחרי שעובר זמן ארוך, כולם כבר יודעים שעיברו את החודש. לכן לא יכול להיות שהוא לא יודע על עיבור החודש שלפני חודש וקצת. אז זה לכאורה ראיה לרבי יוחנן שאחרי כמה זמן כבר יודעים שעיברו את החודש. אבל אומרת הגמרא, אנחנו לא חולקים על רבי יוחנן, אבל אי אפשר להוכיח את זה מהמשנה. כי לא יכול להיות שאדם לא יודע על עיבור חודש אחרי שכבר עבר הראש חודש אחריו. אבל בתוך אותו החודש יכול להיות שאדם לא יודע, לכן אין מכאן ראיה לרבי יוחנן שאמר שכבר ברוב החודש האדם בטוח יודע. אז עד כאן לגבי פער של יום אחד בין העדים, ועכשיו חמש שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד אמצע העמוד הבא, הגמרא מביאה פה בסוגריים את סוגיית קידוש לבנה, כי גם שם יש מאמרה של רב אחא בר חנינא בשם רב אסי בשם רבי יוחנן, שגם שם הוא בא לענות על השאלה עד כמה בחודש. אז נראה את הסוגיה הזאת, אחרי זה נמשיך לבאר את המשנה שלנו. אז אומר רבי יוחנן, עד כמה בחודש אפשר עדיין לברך את ברכת קידוש הלבנה? כלומר, לא הקידוש של הביתין של החודש, אלא הברכה שהיום אנחנו אומרים בבתי הכנסת כמה ימים אחרי ראש חודש. אז עד מתי אפשר? עד שתתמלא פגימתה של הלבנה. מה הכוונה? אז בשם רב יהודה אומרים שזה עד שהלבנה תהיה בצורה של חצי עיגול, שזה בערך 7 ימים מהמולד. לעומת זאת נהרדאי אומרים שהכוונה היא עד שהלבנה תהיה עיגול מלא, שזה בערך 16 ימים מהמולד. עכשיו, על רב יהודה שאמר שמברכים רק 7 ימים, שאל רבה חמדיפתי, הרי סוף סוף הלבנה עדיין ממשיכה לגדול עד אמצע החודש, אז לפחות שאם אדם פספס בשבעת הימים הראשונים, שיוכל לברך עדיין הטוב והמטיב עד אמצע החודש. ולפי זה, כשהלבנה מתמעטת, שיברך גם ברוך דיין האמת, אבל אמר לו רבינה, ההתמלאות וההתמעטות של הלבנה זה לא דבר טוב או רע, זה פשוט טבע העולם, לכן לא שייך לו הטוב והמטיב, ולא ברוך דיין האמת. אז עד כאן לגבי עד 200 מברכים, ועכשיו כמה מאמרות על המעלה של ברכת הלבנה. חלק מהם אנחנו אומרים היום בנוסח שאחרי ברכת הלבנה. אז קודם כל עוד פעם, רב אחא בר חנינא בשם רב אסי בשם רבי יוחנן אומר, שכל מי שמברך ברכת הלבנה בזמנו, לא ברור מה הכוונה בזמנו, בכל אופן זה נחשב כאילו שהוא קיבל פני שכינה, וממילא לתנא דבי רבי ישמעאל, גם אם זאת הייתה מצווה היחידה שעם ישראל היה מקיים, אז דיים. וממילא גם אומר אביי שכיוון שזה מקבל פני שכינה אז צריך לומר את זה בעמידה, ובאמת כך מסופר על מריימר ומרזוטרה שלמרות שהם היו זקנים אז העבדים שלהם היו סומכים אותם עליהם בשביל שיאמרו בעמידה. ועכשיו נראה את נוסח הברכה. אז רבך סיפר לרב אשי שבארץ ישראל אומרים נוסח מאוד קצר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מחדש חודשים, ורב אשי נה לו בזלזול, ברכה כל כך קצרה, אפילו נשים יכולות להצליח לברך כזאת ברכה, אלא לנו יש נוסח יותר ארוך כמו שרב יהודה אמר, וזה באמת דומה לנוסח שאנחנו אומרים היום, ברוך אתה השם וכולי, אשר במאמרו ברש חכים וברוח פיו כל צבאם וכולי, וחותמים באמת כמו בארץ ישראל, ברוך אתה השם מחדש חודשים. ובזה סיימנו על ברכת הלבנה, ועכשיו בדרך אגב מביאים עוד מאמרה של רבך בר חנינא בשם רב אסי בשם רבי יוחנן, שהוא דורש את הפסוק בתחבולות תעשה לך מלחמה, תחבולות מלשון חבילות, כלומר שבשביל להצליח במלחמתה של תורה לא מספיק להיות בעל סברה ופלפול, אלא צריך גם לדעת הרבה משניות. כי לפעמים קושייה שקשה לך כאן תיפטר אם תדע משנה אחרת, ורב יוסף אמר דבר דומה מהפסוק ורב תבועות בכוח שור, כלומר שהכוח שלו בתורה נובע מהרבה תבועות, כלומר הרבה משניות שיש לו. ועכשיו אנחנו באמצע עמוד א', אנחנו חוזרים לפרש את המשנה, דיברנו עד עכשיו על פער של יום בין העדים, עכשיו נדבר על פער של זמן בתוך אותו היום, ראינו שהמחלוקת שלפי תנקם הפער של שעה אחת זה בסדר, אבל יותר מזה זה לא בסדר, כי בזה כבר לא טועים, ולפי רב יהודה אפילו פער של שעתיים זה בסדר, אבל לא יותר מזה, אבל ראינו שגם לפי רב יהודה, אם זה משני צדדים של חצות היום, כלומר בשעה 5 ו-7, זה כבר טעות לא סבירה, כי אנשים יודעים להבחין האם זה בצד הזה של השמיים או בצד הזה, ואז גם לדעתו זה יהיה פסול. ומוסיף על זה רב שימי בר אשי, שגם אם אחד אמר קודם נצח חמה ואחד אמר אחרי נצח חמה, גם אז, גם לפי רב יהודה, עדות תהיה פסולה. אבל שואלת הגמרא פשיטה, הרי ברור שפה אנשים יודעים להבחין לפני ואחרי נצח חמה, אלא מסבירה הגמרא שהחידוש הוא שאפילו שאחד אומר לפני נצח חמה ואחד אומר בתוך נצח חמה עצמו, והיינו יכולים לחשוב שבאמת זה היה לפני נצח חמה, אבל הוא חשב שכבר התחיל הנץ כי הוא ראה הרבה אור, אז אולי זה טעות סבירה ועדות לא תהיה פסולה, כמה שמלן שזה לא טעות סבירה ועדות פסולה. עכשיו אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה. במשנה, אחרי שתיארנו את שלב החקירות והבדיקות, עברנו לדבר על שלב הטענות בבית דין. כלומר שהדיינים טוענים טענות שונות לזכותו ולחובתו של הנאשם, וראינו שלא רק הם יכולים לטעון אלא גם התלמידים יכולים להשתתף, וכתוב שם שאם תלמיד אמר טענה לזכות הנידון, אז היו מעלים אותו לשבת בין הדיינים, והוא לא היה יורד משם כל היום כולו. לעומת זאת בברייתא כתוב שהוא לא היה יורד לעולם. מה ההבדל? מסבירה הגמרא, אם הוא אמר טענה, אפילו שהיא לא הייתה טענה טובה, מעלים אותו לשם והוא לא יורד משם כל היום כולו בשביל לא לבייש אותו. אבל אם הוא לא סתם אמר טענה, אלא גם טענה טובה שהתקבלה, אז הוא באמת לא היה יורד משם לעולם. בראשונים מסבירים שלא הכוונה שהוא נהיה עכשיו דיין לעולם, אלא שמכבדים אותו לשבת בין הדיינים. אגב, ראינו כבר ונראה עוד פעם בדף מ"ג שמשמע שלא רק שהוא יושב שם, אלא שגם הקול שלו נחשב בהצבעה הסופית. אחרי זה המשנה המשיכה לתאר שאם באמת הגיעו למסקנה שהנידון חייב, אז לא היו פוסקים באותו יום אלא מחכים למחרת, ובאותו יום היו ממעטים באכילה ולא שותים יין בכלל. ואומר רבך בר חנינה שדורשים את זה מהפסוק ולרוזנים אי שחר. כלומר שמי שעוסק ברזו של עולם, שזה דיני נפשות, אי שחר שלא ישתקרו. בכל אופן זה לגבי שלב הטענות, ועכשיו לשלב האחרון במשנה שזה שלב ההצבעה. המשנה אמרה שאם אי אפשר להכריע, למשל שיש 12 נגד הנאשם ו-11 בעדו, והרי אי אפשר להכריע לחובת הנאשם על פי רוב של דיין אחד, אז היו מוסיפים עוד שני דיינים מהתלמידים, ואם זה לא עזר אז עוד שני תלמידים וכולי, עד 71 שזה המקסימום. אם הגענו ל-71 ועדיין אי אפשר להכריע, למשל שיש רוב של 36 נגד 35 לחובת הנאשם, אז פה כיוון שאי אפשר לעבור את ה-71, אז היו מתווכחים ביניהם עד שדיין אחד ישתכנע לעבור לצד השני. עכשיו שואלת הגמרא, מה יקרה אם ימשיכו להתווכח ואף דיין לא ישתכנע לעבור לצד השני? אז אומרים רבך ורבי יוחנן, במקרה כזה כיוון שאי אפשר לחייב אותו, אז פותרים אותו מספק. עכשיו שואל איזה רב פאפה שאלה ויש שתי גרסות מה הוא שאל, אבל המשותף לשתי השאלות זה שיוצא לפי מה שאמרנו, זה שבסופו של דבר אם לא נצליח להכריע אז נפתור את הנידון. כלומר שכל הוספת הדיינים עד 71 ואחרי זה גם הוויכוח ביניהם, זה רק על הצד שאולי נצליח לחייב את הנידון, אם לא נצליח אז נפתור אותו. אז אומר רב פאפה, ממתי אנחנו מנסים לחייב את הנידון? הרי בדרך כלל בדיני נפשות אנחנו מנסים לפתור אותו. אז בגרסה הראשונה שואל רב פאפה, אם הגענו ל-71 ואי אפשר להכריע, למה לעשות את ההמשך של הוויכוח ביניהם? פשוט שנשחרר אותו כבר אז, אבל עונה על זה רב יוחנן, אנחנו מעדיפים שהבית דין לא ישחרר את הנידון מתוך ספק, אלא מתוך החלטה. כי זה גנאי לבית דין שהם לא הצליחו להגיע להכרעה אמיתית. זה הגרסה הראשונה ברב פאפה. בגרסה השנייה יותר מרחיק לכת, הוא אומר למה בכלל לעלות מעל 23 דיינים? אם לא הצלחנו להגיע להכרעה ב-23, שנשחרר אותו. בגרסה הזאת הגמרא לא מביאה תשובה לשאלה שלו, כנראה כי התשובה הקודמת מתאימה גם לשאלה הזאת. מה שכן, הבאי אומר לו, תדע שרבי יוסי סובר כמוך. כלומר, רבי יוסי חולק על המשנה שלנו, ובאמת, לפי דעתו, לא מוסיפים על 23 דיינים כלום. ואנחנו ברבע התחתון של עמוד א', סוגיה אחרונה בפרק הזה. יש ברייתא שאומרת שבדיני ממונות אפשר להכריז שנזדקן הדין, לעומת זאת בדיני נפשות לא מכריזים, זה ברייתא אחת. ברייתא נוספת אומרת שמי שמכריז את זה, זה הגדול שבדיינים. אז אנחנו צריכים להבין מה זה נזדקן הדין, למה זה דווקא בממונות, ולמה דווקא הגדול שבדיינים. אז מה זה נזדקן הדין? יש שתי שיטות. השיטה הראשונה אומרת שהכוונה היא שהדין יהיה קשיש, כלומר יזדקן, כלומר, כך מסבירים הרן ועוד ראשונים, שמדובר פה בדיני נפשות, ושאי אפשר להכריע את הדין לחובה כי יש רוב רק של דיין אחד, ומתווכחו והתווכחו ולא הצליחו להגיע להסכמה, אז צריכים לפתור את הנידון, כמו שלמדנו מקודם. זה הכוונה שהדין יזדקן, כלומר מצינו, נלך הביתה. עכשיו, לפי ההסבר הזה, צריך להפוך את הגרסה בברייתא הראשונה ולומר שזה דווקא בנפשות ולא בממונות. כי דווקא בנפשות אי אפשר להכריע לחובה על פי רוב של דיין אחד. בכל אופן, זה השיטה הראשונה. השיטה השנייה זה רב אשי, הוא הולך לכיוון הפוך ואומר שמדובר פה בסוף הדיון, אחרי שכבר הכריעו את הדין, שהגדול שבדיינים מכריז שהדין הזה הוא זקן, כלומר הוא חכם ואין מה להתווכח עליו עוד, ואפשר ללכת הביתה עם סיפוק בלב שהכנו דין טוב. עכשיו זה רק בממונות, כי בדיני נפשות, תמיד אם יהיה לדיין איזושהי טענה לטובת הנאשם, אנחנו נפתח את העסק מחדש. אז זה לגבי מה זה נזדקן הדין, ועכשיו, למה זה דווקא הגדול שבדיינים? אז יש שתי גרסאות בגמרא להבין לפי כל אחת מהשיטות למה דווקא הגדול שבדיינים, נשלב את שתי הגרסאות ביחד. הגמרא שואלת, בין לפי השיטה הראשונה שזה הכרזה על הכישלון של הבית דין להגיע להכרעה, ובין לפי השיטה השנייה שזה דווקא שבח על הדין של הבית דין, למה דווקא הגדול שבדיינים מכריז? הרי אם זה הכרזה על הכישלון זה מבייש אותו, ואם זה שבח אז למה הוא משבח את עצמו? יללך זר ולא פיך. אבל עונה הגמרא, אם זה הכרזה על כישלון עדיף שהוא יעשה את זה מאשר מישהו אחר, זה יבייש אותו יותר, ואם זה שבח אז כיוון שראש בית הדין הוא היה מכריז את כל ההכרזות, לכן סביר שגם הוא מכריז את זה, ואין בזה פגם של יללך זר ולא פיך. ובזה סיימנו את הפרק, הדרן הלך היו בודקים, נסיים היום מוקדם, בשביל שמחר נראה את כל הסוגיה ביחד. נחזור מהר למה שראינו. אמרנו שגם אם יש פער של יום אחד בין העדים, אם החודש הקודם היה מעובר, אז אפשר לצרף אותם כי זו טעות סבירה, אבל רבי יוחנן מגביל את זה שזה רק עד רוב החודש אחר כך, מן הסתם הוא כבר יודע שעברו את החודש הקודם. מזה הגענו לקידוש הלבנה, עד מתי מברכים אותה? רבי יוחנן אמר עד שתתמלא פגימת הלבנה. רבי יהודה הסביר שכוונה היא לשבעה ימים, ונהרדה יאמרו 16 ימים, ודיברנו על מעלת ברכת הלבנה, שזה כמו לקבל פני שכינה, ממילא אומרים את זה ממעומד, וחזרנו למשנה, ראינו כמה פער יכול להיות בין העדים לגבי השעות. תנא קמא אמר שעה ורבי יהודה אמר שעתיים, אבל גם לפי רבי יהודה, אם זה משני צידי חצות או משני צידי נצח חמה, או שאפילו אחד קודם נצח חמה ואחד בנצח חמה, זה לא טעות סבירה וזה לא מצטרף. אמרנו שהתלמידים יכולים ללמד זכות על הנאשם. אם תלמיד עושה את זה, אז מעלים אותו לשבת עם הבית דין באותו יום. אם הוא באמת אמר טענה טובה, אז הוא נשאר שם לעולם. ודבר אחרון, כיוון שלא מכרים לחובה על פי רוב של דיין אחד, אז היו מצרפים עוד שני דיינים כשהיה צריך, וכך צרפו וצרפו עד 71. וכשמגיעים ל-71, אז לא מוסיפים, אבל נותנים להם לשכנע אחד את השני. ורב פאפה תוהה, למה עושים את כל המאמץ הזה בשביל לחייב את הנידון? אם לא הצלחנו להכריע, שנשחרר אותו וזהו. אבל עונה הגמרא, אנחנו רוצים לשחרר אותו מתוך פסק דין, ולא מתוך חוסר פסק דין. ואגב, באמת רבי יוסי חולק על המשנה ואומר שלא מוסיפים עבר ל-23 דיינים. בסוף ראינו שהראש בית דין מכריז שנזדקן הדין. ראינו שני פירושים, האם הכוונה היא כישלון ואז בדיני נפשות, או הצלחה ואז בדיני ממונות, כל טוב.